שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה to the cloud, פינופס, והיום אני אקצר וניתן לך דביר את הבמה. על מה נדבר היום, דביר?
טוב, אז בגדול כל הזמן מי ששומע אותנו מדברים, אנחנו מדברים על תרבות הפינופס, ומה זה אומר להיות פרו-אקטיבי, ומה זה אומר governance אמיתי על הענן, והחלטנו שהגיע הזמן לתת אולי איזה כמה דוגמאות קטנות, ממש בנגיעה, שפתוח את האנשים את הראש ולהבין ש... כן יש מה לעשות, מבחינת גוורננס ומבחינת איך אנחנו מייצרים קונטרול דרך מערכות הפרוביז'נינג שלנו על ה-KPI הפיננסי בארגון. בואו נתחיל?
יאללה.
מהמם. היום אנחנו נזכור שלושה דרכים, ככה מהריינג' של השלוש דרכים, אף אחד מכם לא תיקן אותי, אני לא מעריך.
אני ארגנטינאי, אחי, לא יעבוד.
אני כאילו עוצר ואני אומר, אוקיי, סליחה על הסייטרק, אבל שלוש דרכים, דרך אחת שלוש דרכים, על הריינג' הזה, על הספקטרום בין ה-open source ל-enterprise solution grade, שיכולים לייצר לנו את ה-governance הזה במערכות ה-provisioning, ומעבר לזה, נדבר גם על איזה סרוויס שכבר דיברנו עליו באחד מהסשנים הקודמים, אבל אני כן רוצה להתמקד בשוב, כי יכול להיות שהמסקנה שהגענו אליה בסשן הקודם קצת מספספסת, אז נשים את זה תחת הגוורננס בסשן הזה.
יאללה.
בואו נתחיל. הראשון שנדבר עליו זה אינפרקוסט, זה אופן סורס מגניב שיש לו גם אנטרפרייז סולושן, שבסופו של דבר מה שהוא נותן לנו זה איזשהו אוטפוט ג'ייסוני מאוד מאוד נחמד בבקראונד, וכמובן בפרונט-אנד בחלק מתהליך הפרוויז'נינג שלנו לתוך הענן, שבעצם מראה לנו את הדיף הפיננסי בין השינוי שהיה לנו לשינוי שעשינו, בין הסטייט הקודם בטרפורם לסטייט החדש, והוא בעצם נותן לנו איזשהו קוסט אימפקט, שאנחנו יכולים לראות פה, אני מקווה שאת המסך שלי רואים טוב, על תהליך הפרוויז'נינג שלנו. יש להם גם גרסת קומיוניטי, שאתם לא צריכים לשלם שקל, וגרסת אנטרפרייז. תנו ניסיון, אנחנו כמובן לא מחצנים בדרך כלל כלים כאלו או אחרים, ההמלצה היא נטו רק לדרך הגוורננס, אני לא ממליץ על כלי כזה או אחר, רק להראות שיש כזאת אופציה, כמובן חינמית. אם אתם משתמשים בטרפורם אנטרפרייז או בטרפורם קלאוד, יש להם גם איזשהו פיצ'ר שנקרא cost estimation, ואחד מהדברים המגניבים בו, זה שאתם יכולים לייצר, מעבר לויזיביליות על הקוסט אסטימציה שלכם, אתם יכולים לייצר קוסט פוליסי, ולהגיד בסופו של דבר, אם יש לי איזשהו ריסורס שעובר לי את הבאג'ט, באג'ט מסוים במערכות ענן שלי, אז תכשיל את הפרוויז'נינג, שזה מייצר לנו את הגוורננס הזה, הפרו-אקטיבי. זה אומר שאני לא מוריד ריסורסים שאני מסתכל על החשבונית, אני מונע מראש את הקמתם, שזה אחת מהבעיות הכי נפוצות בפינופס, זה סופו של דבר. שמתי פה דוגמה להרצה של האינפרקוסט, האופן סורס לחלוטין, שמראה לנו את הריסורסים, את המודולים, איזה מחיר, פירוט מאוד מאוד יפה, סך הכל עלייה בפרסנטג' והאמאונט. הכוח של זה זה לא בזה. הכוח של זה זה האגרגציה של הנתונים האלה. מה זה אומר? זה אומר שאם בצורה כזו או אחרת אני אוכל לקחת את הדאטה הזה ולשים אותו על היסטגרם בגרפנה לדוגמה כדאטה סורס באיזשהו whatever, זה לא ממש משנה, אני אוכל לראות פר שינוי, פר גיט יוזר, את השינויים שקרו לי בענן, את הקוסט אימפקט החודשי שהיה לי, ולייצר או גיימיפיקציה לדבר הזה, להראות מי או חסך או עשה הכי הרבה פרוויז'נינג והיה הכי אימפקטפול על הבאג'ט, או לייצר כל מיני דשבורדים כאלה מגניבים ולייצר תחרות בין היוזרים, זה לא ממש משנה. הנקודה היא כזאת, הוויזיביליות נהיית הרבה, עם גרנילריות הרבה הרבה יותר טובה, ומאפשרת לנו את הגוורננס הזה של לבוא ולייצר חוקים חכמים על מערכות הפרוויז'נינג. זה אומר, אם עכשיו יש לי איזשהו יוזר שעובד רק על סביבת הסטייג'ינג, ואני רואה את הגרף שלו עולה בצורה מאוד מאוד גדולה, יש לי מה לעשות עם זה, לא רק מבחינת ויזיביליות, אלא גם מבחינת גוורננס. אותו דבר גם על הפרויקט אופן סורס. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, אז דיברנו על הריינג' של האופן סורס, הבאנו סולושן שהוא אנטרפרייז, ואני רוצה לדבר על משהו שהוא out of the box באמזון. זה משהו שאנחנו דיברנו עליו בעבר. אמזון בדג'טס. יש לנו בדג'ט אקשנס, ואחד מהדברים הכי מגניבים שאפשר לעשות איתו, וראיתי חברות שכבר עושות את זה, זה לייצר בדג'ט שהוא forecasted, לא actual, שהטרשולד שלו, לדוגמה, הוא סכום מסוים של הבאג'ט, ואם הפורקאסט שלי, העתידי, אמור לעלות מעל הבאג'ט הזה, אני ממש יכול למנוע מאותו משתמש לייצר ריסורסים נוספים. בין אם זה לשנות IAM role, או לעשות שאט-דאון למכונה הספציפית שעליה הוא רץ בסטייג'ינג. יש כל מיני אופציות שאנחנו יכולים לעשות. בשלב הזה שמתי פרינט סקרין של Stop EC2 Instance, או אפילו Stop RDS, לסביבות כאלה ואחרות. עכשיו, שוב, סייד נוט וכוכבית בצד, apply with cautious, כן? אתם לא רוצים לעשות אימפקט על הפרודקשן, אתם לא רוצים עכשיו לעצור Develocity עם Cost KPI, זה הכל תלוי בבגרות של הארגון שלכם, ובביטחון שיש לכם במערכות הפרוויז'נינג. זה הדיסקלמר שאני מוכן לשים, אבל זה די מגניב לבוא ולראות כלים, שבאמת הם מתקלים את הבעיה הזאת של governance על הענן, בצורה פרואקטיבית, עוד לפני שאני משלם שקל לספקיות. זה היה הפיץ שלי היום.
לא, אבל אני זוכר שבשליחת תחנה ליד הייתה איזו שאלה, ואמרנו שנמשיך אותה עכשיו.
לגבי אינפרקוסט.
Let the fight begin.
לגבי אינפרקוסט, תהליך נכון יהיה לשים אותו כחלק מהפייפליין, כחלק מהדליברי, ואני חושב שאנחנו מגיעים למצב שאם אני רוצה לפרוס משהו, זה מתחיל להיות סוג של צוואר בקבוק, כי כל פעם זה יחשב על משהו אחר. פעם אחת זה יחשב כי ה-IAM policy הוא לא מספיק סטריקט. פעם אחרת בגלל שהאימג' שהשתמשתי בו, הספרייה שהשתמשתי בה היא לא מעודכנת. פעם נוספת זה יקרה בגלל שהקוסט הוא מעבר ל... זה מגיע למצב שאני כולה רוצה לפרוס שרתים. אני מתכנת, עבודה משלמת לי כסף כדי לעשות עבודה, אבל במקום לעשות מה שאני מתכנת בו, אני עסוק בלחבות שרפות או... לענות על דרישות של הארגון, או כל מיני כאבי ראש שבאים אליי מלמעלה, אומרים לי, אם לא תעשה ככה, יהיה ככה, ואומרים לי, חבר'ה, אני מתכנת, אני רוצה לתכנת, עזבו אותי מכל הדברים האלה שנצאים לייצר לי. זה מרגיש לי שאנחנו כאילו הולכים לכיוון לא נכון.
אני אענה לך בצורה עקיפה, ואז בצורה ישירה. בצורה עקיפה זה כזה דבר, אם יש לי שני מתכנתים ששניהם תותחים ברעיון עבודה, אבל אחד מהם מביא added value, מעבר לתכנות שלו, אותו אני עדיף. זה הצורה העקיפה. עכשיו, למה זה נכון בכל תחום בחיים? זה לא בהכרח קשור לפיתוח, זה גם לא קשור למערכות provisioning, או בכלל להייטק. באיזשהו מקום, הסט כלים שאנחנו מביאים איתנו, הוא חשוב להיות הוליסטי. אנחנו יכולים להיות מאסטרים בדבר אחד, אבל זה תמיד נחמד שיש לנו עוד added value מעבר ליכולת הטכניות, ליכולות הטכניות הפנומנליות שלנו. זו התשובה העקיפה. בצורה ישירה, כי ככה הארגון החליט. אם יש לי עכשיו מערכות provisioning שתלויות בצורה מהותית באיך שהארגון עובד, אני אצטרך להתיישר לארגון. עכשיו, זה נכון שכל מה שאני רוצה זה לפתח. אני כל מה שאני רוצה לעשות זה לשחק במחשב. נניח את זה שנייה בצד. לא תמיד אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו לא עובדים בוואקום. וחלק מהיופי, גם בתחום הפינופס, אבל גם בעולם ההייטק בכלליות, זה היכולת לראות אקוסיסטם, ולא רק את החתיכה שלך בתוך הארגון. אז כשאתה בא ואתה אומר, אני לא רוצה להתעסק בדברים שלא קשורים לפיתוח, אז אתה יכול להגיד את אותו טיעון גם על פרפורמנס, אתה יכול להגיד גם את אותו טיעון על wasteful code, אתה מבין? כאילו, על ה-libraries שהם wasteful, על ה-memory footprint שאתה משתמש בו, אתה רק רוצה לכתוב
קוד. אבל בזה יש אתגר.
אוקיי, אנחנו נכנסים להאם התחום הזה מספיק רציני להתייחס אליו בצורה כזאת או לא. ויכול להיות שפה אנחנו חלוקים, כי זה המקצוע שלי. אתה איש דאב-אופס, אחי. אני איש פינופס.
אני משקף לך איך זה נראה מהצד השני, ואיך אני ראיתי שאנשים מסתכלים על זה. זה המון פעמים אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, הנה הפירוט אשראי שלך, תעשה לו תספורת של 15%. ופעמים אומרים לך, תקשיב, לא אכפת לי. באמת, יש מפתחים. יש גם אנשי דאב-אופס, אני לא מעלה, יש אנשי דאב-אופס, מצידם שיהיה פי שתיים יותר שרתים בלילה, שלא יערו אותם בלילה.
נכון.
אני מבין את הגישה שלהם, וזה בטל להמון ארגונים, וזה מרגיש לי כמו משהו שצריך לתת פה איזו תשובה מפולפלת של HR כזה ארגוני, להבין איך שני הצדדים חיים בשלום, ש... שמצד אחד אין הרבה אינסטנסים, ומצד שני עלויות נשמרות בין לבין.
גם זו אגב מלחמה שקורית הרבה זמן, אבי, בעולם של הסקיוריטי. אתה יודע, מפתח רוצה לפתח, הוא אכפת לו מסקיוריטי או לא. העניין זה לאחד לבוא ולרתום את האנשים האלה, קודם כל להבין מה החשיבות של גם של הקוסט, וגם של היעילות, וגם של ההבטחה, ומצד שני, כמו שאמר דביר, תשמע, אני עדיף לבוא ולהשיג מישהו שמסתכל ורואה את הדברים קצת יותר רוחבית, מאשר רק תן לי לפתח, כנראה שיש הרבה אנשים שיודעים רק לפתח. אז
ספציפית עכשיו, בתקופה הזאת, אין לך הרבה אפשרויות בחירה כשאתה בוחר להשיג מישהו. אתה בוחר אותו, כי המתחרים שלך לא הציעו לו 5,000 יותר ממך כנראה.
זה לא רחוק מהאמת, נכון? אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו. תראה, לפני, אני מעריך, מתי זה 10 שנים, 11 שנה, שהשוק עדיין לא היה מאוד מאוד חם לדאב-אופס, ואתה יודע, זה נקרא build management, או pure system, או IT. אם היית בא לארגונים ואומר להם, אתם תעסיקו אנשים שכל התפקיד שלהם זה לקחת את האחריות של המפתח ולהעביר אותו אליהם, היית צוחק עליהם. היית אומר, רגע, אבל כאילו, לבנות את הקוד ולבדוק שהוא מוכן זה אחריות של המפתח. ואיכשהו האחריות הזאת נעלמה לאיזושהי מחלקת צד שמחברת בין האופריישן לדיבלופמנט. זה עדיין היה שינוי ארגוני שלקח המון שנים, עד שהבינו שזה כאילו הכיוון שהשוק הולך אליו, וכולם פתאום רוצים גייס דאב-אופס. תשמע, אני לא יודע אם בפינופס זה יהיה אותו הדבר, אני לא יודע אם ה-KPI הפיננסי זה איזה משהו ש... דרך אגב, שאצלנו בוויקס הוא לא KPI פיננסי, זה KPI אינג'ינירי לחלוטין. כן? You wouldn't run on wasteful code, why would you run on a wasteful environment? זה bad programming ו-bad engineering לרוץ על סביבה לא יעילה. סבבה, אז כאילו, כל העניין של הטרמינולוגיה ואיך אתה מסתכל על זה. עכשיו, השאלה שלך אני חושב שהיא במקום, כי אתה לא רוצה בירוקרטיה, אתה לא רוצה להרגיש שיש לך המון gateways שאתה עובר, שכל מה שאתה רוצה זה להוציא את הקוד שלך ל-GA. אלא אם כן, הארגון החליט שזה מה שחשוב. ואם הארגון מחליט בבגרות שזה מה שחשוב כחלק מהיעדים הפיננסיים, הסקיורטי, הפרפורמנס, ובכלל כל אספקט טכנולוגי של תהליך הבילד, זה פשוט יהיה חלק. למורת רוחך או לטובתך, אני לא יודע, יכול להיות שאתה אונבורד הרכבת הזאת, אני מאוד מקווה. אבל אני מבין מאיפה אתה מגיע, אני חושב שדווקא ספציפית במקרה הזה, יכול להיות שנבחר לא להסכים, שזה בסדר.
טוב, זה, בסופו של דבר גם יש טיסות שונות, ואנחנו יודעים שאבי לא אוהב בירוקרטיה, זה בטוח, אגב גם אני לא, אבל כמו שאמרת, דביר, צריך להתיישר. אז סבבה, אלה שלוש כלים אנחנו מאמינים שיש עוד הרבה, אני חושב שזה היה נחמד מדי פעם גם להראות כלים שאנשים יוכלו להשתמש, לבחון, אנחנו תמיד נשארים ניטרלים, מציגים כמה, אם הגרסה החינמית טוב לכם, אז מה טוב. אז דביר, תודה רבה, אבי, תודה רבה גם על הקונטרה, ועד הפרק הבא, כמו שאומרים.
תודה רבה.
ביי ביי.